תמיד איתי.
מתוך מדרש תענית, דף י' א', תנו רבנן, בזמן שישראל שרויים בצער, ופירש אחד מהן, באים שני מלאכי השרת שמלווים לו לאדם, ומניחים לו ידיהן על ראשו ואומרים, פלוני זה שפרש מן הציבור, אל יראה בנחמה ציבור. תניה אידך, בזמן שהציבור שרויים בצער, אל יאמר אדם, אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום עליי נפשי. ואם עושה כן, עליו הכתוב אומר, הנה ססון ושמחה, הרוג בקר ושחות צון, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו כי מחר נמות, ומה כתיב בתרי, ונגלה באוזני השם צבקות, אם יחופר האבון הזה לכם, עד תמותון. עד כאן מידת בינוניים, אבל מידת רשעים הכתיב, אתיו, אקחה יין ונסבעה שחר, והיה כזה יום אחר, ומה נאמר אחריו, הצדיק עבד, ואין איש שם הלב, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. אלא יצער אדם עם הציבור, שכן מצינו במשה רבינו, שציער עצמו עם הציבור, שנאמר וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, וכי לא היה למשה קר אחת או כסת אחת לשבת עליה, אלא כך אמר משה, הועיל וישראל שרויים בצער, אף אני אהיה עמהם בצער, וכל המצער עצמו עם הציבור, זוכה ורואה בנחמת הציבור.
הלילה אני בורחי יהיו, אני בורחי יהיו, הלילה אני בורחי יהיו, אני בורחי יהיו, הלילה אני בורחי יהיו, אני בורחי יהיו, הלילה אני בורחי יהיו, אני בורחי יהיו.
הלילה, אני בורחי יהיו, הלילה,
הללה אני בוכייה אל עיני יורדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי ב' באייר תשפ"א, 14 באפריל 2021, 17 יום שהם שני שבועות ושלושה ימים לעומר, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, באולפן ידידיה מאיר עם אבי שלום הטכנאי ועם התוכנית המיוחדת ליום הזה, יום הזיכרון. 23,928 חללי מערכות ישראל בכל השנים, ו-3,158 חללי פעולות איבה, אותם אנחנו זוכרים ביום המיוחד הזה. והרב יוני לוי שאיתו נפתח כותב מאמר שהכותרת שלו היא יום הזיכרון או יום הדיכאון, והוא אומר כך, לרמזור לוקח בדיוק 4 שניות לעבור ממצב ירוק לאדום, לברז דרוש קצת יותר. כחצי דקה תחלוף עד שזרם המים הקפואים יהפוך לחמים ונעים. כשמדובר באנשים, מעבר עשוי להיות מסובך ומורכב הרבה יותר. נפש האדם איננה מכונה שבהזזת מתג היא משנה מצב. האדם זקוק לזמן ממושך ולהבשלה של תהליכים כדי שיתחולל בו שינוי. זאת הסיבה שאנשים רבים מרגישים מאוד מוזר בכל שנה בערב ה' באייר, כשהקריין מכריז בכל מלא פתוס וחגיגיות, תם טקס יום הזיכרון, אנחנו מתכבדים לפתוח את חגיגות יום העצמאות, הם מגרדים בראשם במבוכה. מה אנחנו אמורים לעשות עכשיו למען השם? הרי לפני רגע בכינו והתאבלנו כשליבנו נקרא מצער על הנופלים הצעירים, ועכשיו תוך רגע אנחנו אמורים פשוט לשכוח את הכל ולהתחיל לחגוג, להתעלם מכל מה שעברנו ביממה האחרונה ולהשתולל משמחה רק איתם טקס יום הזיכרון. מה אנחנו רובוטים? ובכל זאת מקימי המדינה התעקשו להצמיד את שני הימים הכל כך הפוכים הללו. למה? כנראה היה חשוב להם להעביר לנו מסר חד משמעי על הקשר ההדוק ביניהם. כדי שהמדינה הזאת תקום, לא הייתה ברירה אלא לשלם מחיר כה יקר. אלפי אנשים צעירים שיבטאו על היקר להם מכל ויקריבו את עתידם ואת עושרם האישי על מזבח קיומה. הבעיה היא שכתוצאה מכך, יום הזיכרון הפך לסוג של יום הדיכאון. 24 שעות מייגעות של שקיעה מדחדכת בסיפורים מחמירי לב, הלכתם בטרם עת של יפה הבלורית והתואר, כשהמטרה הבלעדית היא להעצים את הכאב ואת התחושה הצורבת ששילמנו כאן מחיר כבד מנסו. האם ייתכן שיש אנשים שיש להם אינטרס ביצירת צוויון כזה ליום הזיכרון? האם יש מי שהמסר שמחיר המלחמה למען הארץ הוא בלתי נסבל ולא נוכל לעמוד במלחמה נוספת משרת את האג'נדה שלו? ייתכן. מה שבטוח הוא שעם התוצאה קשה להתווכח. עם ישראל יוצא מן היום הזה חלש, מדוקה ונטול כוחות. כאשר בשעה 8 בדיוק קולו העמוק של הקריין מזמין אותנו להניח לכל זה בצד ולהתחיל לחגוג, הוא מרגיש שהוא נדרש כמעט לעשות שקר בנפשו כדי לבצע את הסוויץ' הזה. איפה כאן הטעות? נקודת המבט הנזכרת למעלה הייתה נכונה לו היה זה יום הזיכרון לנפגעי תאונות עבודה, יום שבו נתייחד עם זכרם של כל אלו שהתחשמלו, נפלו מפיגומים או נמחצו מתחת מחולה שהידרדרה. הצער על חייהם שנקטעו באחת והגעגוע למי שמתו בדמי ימיהם יהיו כבדים, ותחושת התסכול תהיה קשה מנסו, לא רק מפני שהם מתו, אלא בעיקר בגלל שנדמה שהם מתו לשווא. מוות מיותר שלקח איתו הרבה ולא תרם דבר. אבל, אגב, לפי היהדות, שום מוות הוא לא מיותר, כן? אנחנו לא מנהלים את העולם ולא מבינים מה קורה כאן, אבל הוא מדגיש שכשמדובר בחללי מערכות ישראל, המציאות שונה בתכלית. יום הזיכרון הוא לא יום הדיכאון, אלא יום מלא הוד וגדולה. זהו יום שבו מתברר שיש דבר יקר יותר מאשר החיים הפרטיים והאינטרסים האנוכיים שאופפים אותנו בימי השגרה. זהו יום קדוש שמעורר בכולנו את החיבור העמוק אל עם ישראל ואל נצח ישראל. זהו יום שמעצים בנו את ההכרה שהחיים גדולים הרבה יותר ממה שנראה במבט שטחי, שהם לא התחילו כשנולדנו ולא הסתיימו אחרי 120 שלנו כשנמות, ושייעוד חייו של האדם גדול הרבה יותר מאשר הכאן והעכשיו. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הוא יום שהאוויר בו טהור יותר, יום שכל מי שעובר דרכו יוצא נקי ומזוכח יותר. סמל היום הזה הוא המשפט שהפך לקלישאה כבר, במותם ציוו לנו את החיים. מה הוא תומן בחובו? אנחנו רגילים להבין אותו כך, בזכות שהם מתו, אנחנו יכולים לחיות. אבל זאת הבנה פשטנית ושטחית, המובן העמוק של המשפט הזה לא רק מאפשר לנו, אלא בעיקר מאתגר אותנו. אם הם מתו כדי שאנחנו נחיה, הרי שזה מחייב אותנו לחיים גדולים ומשמעותיים הרבה יותר. אם המדינה הזאת קמה על מזבח חייהם של אנשים כה מופלאים, הרי שהיא לא יכולה להרשות לעצמה להיות סתם עוד אחת מבין 192 מדינות. היא חייבת להיות מדינת מופת, אור לגויים. לא רק ממלכת סטארט-אפ מתקדמת בג'ונגל של המזרח התיכון, אלא להביא בשורה של אמת ומוסר לעולם כולו. אם אנחנו נחיה כך את חיינו, אם כך תראה מדינתנו, הדבר יעניק משמעות עצומה ויפיע חיים במוות שלהם. במשפט אחד נאמר זאת כך, יום העצמאות נותן חיים ליום הזיכרון, ויום הזיכרון מרים את יום העצמאות לגובה אחר לגמרי. ממילא גם השם יום הזיכרון מקבל משמעות נוספת. מעבר לכך שהוא דואג שלא נשכח את הנופלים, הוא בא להזכיר לכולנו את כל אותן אמיתות יסוד יקרות ערך שעלולות להישכח בשטף השגרה של מרוץ החיים. הוא בא להעיר לנו שאומנם כל פרט הוא חשוב ויקר, אבל יש משהו גדול ונשגב הרבה יותר. עם ישראל, מדינת ישראל, נצח ישראל, יום שכזה הוא לא יום של חולשה, אלא יום של עוצמה, לא יום של חוסר אונים וחידלון, אלא יום של אמונה גדולה.
לבובי מישכן אבנה לדעת כבוא ידעות ולמישכן מזבח עושים לכאן עיני הובו ידעוי בלבובי מישכן אבנה לדעת כבוידו ולמשכן מזבח עושה לקרני הובוידו ולנר תמיד כך לי אסנפשי היחידו ולנר תמיד כך לי אסי שוב רק ידו ולקור בו נקריב לו אסנפשי אסנפשי
Yo, 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 yo.
נפשי היחידו, es nafshi hayechido.
ילבבי משכן אבנה, בני פרידמן מחדש את השיר הישן הזה. עכשיו 7:21, יום רביעי, התוועדות בוקר עם מיכי יוספי. בוקר טוב, מיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך. יום מיוחד היום. יום הזיכרון. עבורי אחד מהשיאים של היום הזה זה הדקותיים של הדומיה, יחד עם מיליוני יהודים באותם רגעים, להיות בשתיקה ובדומיה. זה כהכנה לאיזושהי התכוונות שאני רוצה להציע לך לדקותיים האלו. אני רוצה לפתוח בסיפור על רבי שלום כזווילר, על רבי שלמה מזוויל, שגם יום ההילולה שלו זה בהמשך החודש. מסופר שאחרי ששני לוחמי לחי, לוחמי חירות ישראל, התנקשו בקהיר בשר המושבות הבריטי, קראו לו הלורד מוין, אז בשבת שאחרי האירוע הזה, אז רבי שלמה מזוויל, שהיה בדרך כלל ידוע בשתקנותו, היה מאוד ממעט בדברי תורה ובדיבור ברבים, אז בסעודה שלישית הוא אמר שהמסירות נפש שיש לבחורי ישראל בימינו היא נמשכת מהמסירות נפש של אבינו הראשון, אברהם אבינו, וזה עובר מדור לדור, מאב לבנו, עד שזה הגיע אל בחורי ישראל בימינו. כך אמר רבי שלמה מזוויל. ואנשים הופתעו שהוא מדבר, כי זה היה לא שגרתי, ואז הגבאי אמר לו, שהרבי יבהיר שאין הכוונה חלילה תמיכה באנשי לחי, כי אנשים עוד יכולים לחשוב שהרבי תומך בהם או מצדד בהם. אז רב שלום בניגוד להרגלו, כפה שאמרתי, אמר מה, זה לא היה ברור, וחזר על כל הדברים עוד פעם מההתחלה, על מילותיו. ואותם אליהו חכים ובית צורי, אחרי זה הוא עלו לגרדום במצרים, וכמעט 30 שנה לקח עד שהגיעו להסכם עם המצרים להחזיר אותם לארץ ישראל ב-1975. ואני קורא לך תיאור של גאולה כהן שהייתה בשדה התעופה יחד עם הרב הראשי גד נבון, שהביאו את הארונות שלהם מבית הקברות בקהיר לירושלים. היא אומרת, הגענו לשדה התעופה, כשמשלחת לחי בראשות יצחק שמיר, הארונות התקבלו בטקס צבאי מרשים על ידי הרבנות הראשית בניצוחו של הרב הצבאי באותם ימים, הרב גד נבון. יצחק שמיר, שהכיר את השניים, והיה זה ששלח אותם למשימה, הוזמן להיות נוכח ברגע פתיחת הארונות. קיוו שאולי יזהה את השניים, אולי על פי בגדיהם או חפצים שיהיו בארון. אני מזכיר פה ידידיה שזה 30 שנה אחרי שהם נגברו. אבל ההתרחשות, ככה מספרת גאולה כהן, הייתה אחרת לחלוטין. הארונות נפתחו, לא אשכח את הוואו ששמעתי מפיו של יצחק שמיר, כך גם מפיותיהם של אנשי יחידת הרבנות הצבאית. הגופות היו שלמות לגמרי, כלום בהם לא היה רקוב, אפילו הבעת פניהם נותרה כשהייתה. לא היה צריך כל מאמץ בזיהוי, הם פשוט נותרו כפי שהיו. מישהו מאנשי הרבנות הצבאית הזכיר את מאמר חז"ל שרימה אינה שולטת בהרוגי מלכות, כולם היו עמומים. עכשיו, אחרי הסיפור הזה, אני מבקש להזכיר פסוק שהוא מאוד מפורסם, והוא לא כל כך זוכרים את המקור שלו. זה המילים, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. המקור של זה בשירת דבורה. ויותר אנשים זוכרים אסוציאטיבית את תופעתו של הפסוק הזה במסגרת מאמר חז"ל. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. במקור הפסוק הזה נאמר על לוחמי ישראל, על הלוחמים שהיו עם ברק ודבורה, שירת דבורה מסתיימת במילים, כן יובדו אויביך השם, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. זה כל אלו שיצאו ללחום מתוך אהבת הקדוש ברוך הוא. וחז"ל קישרו לזה את היכולת להקשיב לעלבון ולא ליצור סכסוך ומחלוקת. אתה יודע, יש פעמים שבמצבים כאילו צריך להעמיד גבול, אבל הרבה פעמים אין שום חשש שאם נשתוק זה יוביל למציאות פחות רצויה. בכל אופן, אז הפסוק הזה שעל פי אחת הדעות נאמר על הלוחמים שהיו עם ברק ודבורה ומוזכרים בשירת דבורה, וחז"ל הביאו את זה לאלו ששותקים ברגעים המתאימים לכבוד השם יתברך, אז אפשר בדקותיים של הדומייה ביום הזיכרון, שכפי שפעם התוועדנו פה שזה רגע מאוד נעלה, כי זה די נדיר שמיליוני יהודים באותו רגע עושים את אותו עניין ושותקים, אז אפשר באותם רגעים לקבל כוח לכל השנה להיות מהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, באותם דוקותיים של דומיה עבור כל אלו שהלכו לעולמם, שעליהם נאמר כצאת השמש בגבורתו. עד כאן הלחיים הראשון, ואם אתה טועה בלבך האם ביום שכזה ראוי להגיד לחיים, אני חושב שכל העמי, אתה רואה, אני שואל ועונה עוד לפני שאתה מספיק להגיב. אבל כידוע שכל העניין של לחיים זה להרבות חיים. וגם בכלל ביהדות המושג הזה זכרו לברכה. זה זיכרון שהוא לא נועד להעמיק את האבל. זה זיכרון שהוא לא נועד להעמיק את הצער. זה זיכרון שנועד להביא ברכה. שנזכרים במי שהיה ואיננו, ומקבלים השראה לחיות טוב יותר, מקבלים השראה לעשות, להביא ברכה יותר בחיים שלנו. אז עד כאן הלחיים הראשון. כידוע שיום הזיכרון זה מזכיר לנו גם את הברכה שאנחנו נמצאים כאן בארץ ישראל. רציתי לספר לך על משהו סמלי על הקמת המדינה. באותה שנה, כמה חודשים לפני זה, ההודים קיבלו עצמאות מהבריטים. אז פרט קטנטן, אבל הוא מעניין שמצמידים את שני החלקים, האודים דחו ביום את הכרזת העצמאות שלהם, ובארץ ישראל הקדימו ביום את הכרזת העצמאות. האודים דחו ביום אחרי שהמנדט הבריטי שם הסתיים, כי האסטרולוגים שלהם אמרו להם שהיום המסוים לא מתאים, צריך לדחות את זה ביום שמפת הכוכבים תסתדר יותר טוב. ובארץ ישראל הקדימו ביום מפני קדושת השבת. שהמנדט היה אמור לפקוע בשבת, והקדימו את זה מפני קדושת השבת ליום שישי, ערב שבת קודש, פרשת אמור. אז תנסה לראות מה זה אומר העניין הזה. מי עובד עם מפת הכוכבים ומי בעניין של קדושת השבת. ונסיים עם משהו שבאמת מזכיר לנו את הברכה שבה אנחנו נמצאים. רק חשוב שתדע שאני אומר נסיים, זה הכוונה היא מתחיל החלק שממנו נסתיים. אינני יודע מה יהיה אורכו.
אתה מכיר את זה כמו שחוזרים מטיסה, נגיד מאומן, אני נותן לך דוגמה שתדבר אליך. אז יש את הרגע שהמטוס כבר מגיע, אתה רואה כבר את ארץ ישראל, נכון? הוא כבר פה. הוא מנמיך טוס, ואז פתאום הוא עושה איזה מסע שם, לא יודע, נוסע אחרי שואם, נכנס ליהודה ושומרון, מסתובב, יש עוד זמן עד הנחיתה בקיצור. אז אתה בשלב הזה, זה בסדר.
זה אומר שבשלבים הללו של הטיסה אתה יושב ליד החלון.
כן, משתדל.
משתדל לזהות את כל המקומות הללו. אגב, זה לא סתם שהזכרת אומן. רבי נחמן נכנס לאומן ב-A ב-E-R. לקראת הצלקותו, כן, זה תאריך שהוא בהיסטוריה הברסלבית הוא משמעותי מאוד. יש גם תורה בפתיחה של ליקוטי מוהר"ן שנקרא לכו חזו מפעלות השם שנאמרה ב-A ב-E-R. טוב, אבל זה רק בסוגריים כיוון שהזכרת את הדוגמה של הנחיתה מהמטוס.
אוקיי.
אז העניין הבא, זה אספר לך על איזה קורס כתבים שהיה בגלי צהל בשנת 2000, ובסוף הקורס כל כתב מקבל את התחום המיוחד שלו, שבו אותו הוא יסקר. וזה רגע די מותח, אמנם אני לא הייתי בקורס, אבל כל אחד, אתה יודע, יש תפקידים יותר יוקרתיים, התחום הביטחוני, התחום הפוליטי, התחום הכלכלי, וכולם במתח לראות מה הם יקבלו. ובוגרת אחת של הקורס קיבלה את התחום הדי מבאס שנקרא קליטת עלייה. כתבתנו לענייני קליטת עלייה. טוב, אתה בתור איש תקשורת יודע איזה תחומים נחשבים מבאסים ואיזה יוקרתים. ואז אותה כתבת צעירה הגיעה לפגוש את דובר משרד הקליטה לשיחת רקע. כמו שעושה כל אדם חרוץ שרוצה להועיל בתפקידו כראוי. ואז הדובר, שלצערי אין לי את שמו, אומר לה את המשפט ששינה את כל התייחסותה לתפקיד בתקופה שאחר כך. ואמר לה, תשמעי, אני חייב להגיד לך משהו. את קולטת את התפקיד שלך? אחרי 2000 שנה, עם ישראל חוזר לארצו, מגיעים עולים מכל כך הרבה מדינות, ואת נבחרת מכולם. בתחנת השידור הציבורית, להיות אחראית על הדיווח של עם ישראל שחוזר לארצו. והיא מבחינת, באותו רגע כל היחס שלה לתפקיד השתנה לטובה מתחושת הבאסה הראשונית בזכות מי שנתן לנו מבט שונה. הסיפור הזה היה יכול להיות פחות מעניין ממה שהוא באמת, לאולי ששם הכתבת הזו קוראים לה סיוון. ואני רוצה להזכיר לך שאת הסיפור הזה שמעתי ממך בעבר, לפני איזה זמן. אמנם לא העלית בדעתך ששמור לי אותו ליום שכזה, אבל אז שרשמתי מפיך את הדברים, אמרת, השתמשת במילים, להיות אחראית על הדיווח, על התיעוד של עם ישראל שחוזר, רצית להגיד לארצו, אבל יצא לך פליטת פרפרידיאנית, שהיא ממש לטובה, התיעוד של עם ישראל שחוזר לעצמו. אבל זה אותו עניין, לחזור לארצו זה לחזור לעצמו, זה גם יאי רצון שנזכה לחזור לעצמנו. כשנחזור לעצמנו, זה יהיה אחד הסימנים המובהקים שאנחנו בארצנו. כל עוד אנחנו לא חזרנו לעצמנו, אז ראוי לנו לשאוף. אז אני מקווה שהחזקת הראש, למרות שדיברנו כמה עניינים, הזכרנו גם רבי שלמה מזוויל, גם לוחמי לחי שניטלו בקהיר, גם גאול הכהן שתיידע את הבאת ארונותיהם לארץ ישראל, גם יום העצמאות של ההודים שנדחה ביום בגלל האסטרולוגים, וגם איזו חשיבות גדולה להיות בכתבתנו לענייני עלייה, קליטת עלייה. תגיד, בתור אחד שבעניינים, התפקיד הזה עוד קיים?
כן, הבעיה שהיום כבר כמעט לא עולים יהודים, וזה זה עוד, זה עניין מצער דווקא. אתה יודע שמתפרסמים הנתונים של...
כן, אז בוא נעמיד עכשיו, בעניין, יום, כן. ביום שכזה נעמיד בעניין נכון, המצער, נכון. אבל טוב שיזכר, יצאת ידי חובה בלהזכיר. אז בוא נאמר את זה גם כן יאי רצון, שבקרוב ממש התפקיד הזה יקבל שוב את משמעותו הראשונית, שיש עוד כידוע יהודים רבים בכל התפוצות, יהודים בני יהודים, שמחכים לאותה התעוררות משמחת לשוב הבית, לשוב לעצמם.
כן. טוב, אל תנחת עדיין, כי יש לי כמה דברים ככה בשולי ההתוועדות הזאת, וזה עוד לפני השיר. אז קודם כל, תוך כדי שאתה מדבר, כותב לי סגן אלוף הרב אהרון לפידות את השורות הבאות, שמבחינתי הן מצמררות, גם המילה מצמרר מופיעה בהן. זכיתי להיות במעמד המצמרר, עליו סיפר הרב מיכי, כסגן רב פיקוד הרום, אי אפשר לשכוח את הרגעים האלו לא יאומן, או בעצם יאומן, קדושי מלכות. זאת אומרת, הבאת פה ציטוט מגאול הכהן, ובאמת יפה. הנה ממקור ראשון, אדם שחי היום, והיה שם ברגע הזה של פתיחת הארונות, וראה את זה במו עיניו.
אתה רואה איזה זכות זאת להתוועד בשידור חי, ולקבל כזו סייעתא דשמיא? כן, תודה לו לרב אהרון לפידות, המשך.
אז זה דבר אחד. דבר שני, גם שמעתי אתמול תוך כדי שידור, בכלל דיברו על פוליטיקה וראינו את פרופסור אומן, הוא כתב איזה מאמר, כן, חתן פרס נובל המפורסם, הוא סיים את הרעיון שבכלל לא עסק ביום הזיכרון, אבל זה היה יום לפני, ואז הוא אמר שיהיה לכולנו יום זיכרון משמעותי. זה היה האיחול שלו, ופרופסור אומן כידוע, הוא אב שקול, הוא אבא של שלמה אומן, השם יקום דמו, שהיה בחור כל כך מיוחד, ובוגר ישיבת שאלבים, ואני חושב שלמד גם בישיבת מיר, וזה האיחול הנכון. אתה יודע, יש הרבה סוגים של ימי זיכרון, ואבל, ודיכאון, ודכדוך, והנה, אב שקול מאחל לנו שיהיה לנו יום זיכרון משמעותי. זה איחול שלקחתי איתי מאתמול, ומלווה אותי בשעות האלה. והדבר השלישי זה השיר שנשמע עכשיו, אנחנו קצת מוגבלים בגלל המוזיקה הווקלית, אבל כל כך טוב שעובדיה חממה שהלחין את השיר הזה, גם הכין לנו לתוכנית הזאת גרסה ווקלית, ואלו מילים של החזון איש שנמצאו בטלפון, לא רק נמצאו, הם היו הסטטוס, כל מי שפנה בוואטסאפ לארז אורבך, השם יקום דמו, ראה את הטקסט הזה, זה היה המשפט שאיתו הוא הזדהה. ארז אורבך נהרג בפיגוע בעשרה בטבת, אני זוכר את התאריך בגלל עשרה בטבת, בטיילת ארמון הנציב. והמשפט שלו, המוטו היה של החזון איש כאמור, חובת אדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל להיות הולך וגדל. זה המשפט. וכשעובדיה חממה שמע שזה מה שזה הייתה הצוואה, ובעצם בחייו זה מה שהוא התחבר אליו, הוא התרגש מאוד והלחין את המילים האלה של החזון איש, אז זה מה שנשמע עכשיו.
אז הנה לך דוגמה מובהקת למושג זיכרונו לברכה, שהזיכרון של מי שהיה ואיננו מביא ברכה של תוספת עשייה, התעוררות להתגדל בעולמנו.
אז הנה, בוא נשמע את השיר. תודה רבה. להתראות.
לחיים לחיים.
חובת אדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל. להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל. להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל. להשתדל, להשתדל, להשתדל להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו כל זמן שהנשמה בקרבו להשתדל, להשתדל להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו כל זמן שהנשמה בקרבו להשתדל, להשתדל להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו כל זמן שהנשמה בקרבו להשתדל, להשתדל להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו כל זמן שהנשמה בקרבו להשתדל, להשתדל להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו כל זמן שהנשמה בקרבו להשתדל, להשתדל להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו כל זמן שהנשמה בקרבו להשתדל להיות הולך וגדל. מילים של החזון איש, כפי שנמצאו אצל ארז אורבך, השם יקום דמו, בלחן של עובדיה חממה, שמבצע את השיר אגב יחד עם חבריו ובני משפחתו של ארז אורבך. עכשיו לנאום המדובר, באמת, אם לא הקשבתם לו אז כדאי, אז בואו נשלים את זה עכשיו. הרמטכ"ל בטקס המרכזי בעצרת בכותל המערבי לפתיחת יום הזיכרון נושא דברים, והנאום שלו, של אביב כוכבי, של רב אלוף אביב כוכבי, באמת עורר התרגשות, ולא רק התרגשות, אלא אפילו אם אפשר לומר שמחה, לדעת שהרמטכ"ל, האיש שעומד בראש הצבא, יודע מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים. זה לא דבר מובן מאליו בדור שלנו, אפילו לא מהרמטכ"ל לצערנו. והנה עיקרי הדברים שאמר הרמטכ"ל. מסע חזרתו של עם ישראל לארצו הוא אירוע חסר תקדים בתולדות העמים, סוג של נס. גם אם הדור הנוכחי רואה במדינה דבר טבעי, ההישגים שנרשמו כאן מיום שהחלוץ הראשון דרך על חופי הארץ וחבר ליישוב הישן הם יוצאי דופן. זהו מסע של אמונה, נחישות ויצירתיות, כשלכל אורך דרכו, בחזית ובאגפים, התייצבו דורות של מגינים במחיר כבד, במחיר דמים. ומדבר הרמטכ"ל על שלוש אמהות. הם עמדו במרכז נאומו, אפשר לקרוא לנאום הזה אפילו נאום שלוש האמהות. האם הראשונה היא רחל אמנו. המסע הזה לא רק היה יציאת מצרים, אלא יציאת המזרח ויציאת המערב, עם שלם שהתעורר והתחיל ללכת, זקנים וצעירים, אבות ואימהות, שעל שלוש מהם אני מבקש לדבר. הראשונה רחל אמנו, שלא זכתה לחיות בארץ משלה, וידע מים ניכור וחוסר שייכות. היא הצליחה להגיע לארץ, אבל לא הספיקה לחיות בה. וכשבניה נאלצו לגלות מהארץ וחלפו על קברה, כל ברמה נשמע, רחל מבכה על בניה, כך נכתב. אבל קריאתה נשמעת והנביא מבטיח, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, ושבו בנים לגבולם. מרבית חייו של העם היהודי עברו שלא בגבולות ארצו, כשהוא חסר ביטחון, לא מוגן, ופעם אחר פעם נרדף ונטבח. הציונות שינתה את המצב הזה מן היסוד. מנהיגות נחושה נוכח קשיים רבים, שעשתה מעשה, סחפה והדביקה רבים, שהפכו לגלי עליות, שהתפתחו לעם גדול ולמדינת ישראל. אנחנו דור הבנים ששבו לגבולם. חזרנו הפעם לעולם, אבל מסע החזרה היה ועודנו כרוך במחיר כבד מנסו. וכאן מגיע הרמטכ"ל לאם השנייה, אחרי רחל אמנו, אלפי שנים אחריה, האם השנייה נחמה, גם עשתה מעשה. היא עזבה את ביתה באוקראינה, ויחד עם בעלה יוסף, שברח מאוסטריה הנאצית, עלו לארץ ישראל כדי להקים משפחה ומדינה, שינו את שם משפחתם לישראלי, וקבעו את ביתם בקיבוץ דוברת. זה היה בית רווי בציונות וערכים. נחמה אמרה, עם שקם לתחייה זקוק לילדים. וילדה חמישה, שניים מהם בנים, אפי ודדי, חברים בלב ובנפש. אפי הפך לקצין ולמדריך בקורס קציני שריון, ודדי הלך בעקבות אחיו, והיה לחניך באותו קורס. הקורס שלו הסתיים, כי מלחמת יום הכיפורים קטעה אותו, ושני האחים נשלחו לסיני. ביום השני למלחמה נפגע הטנק של דדי מטיל, ולמרות שנכווה קשה בכל גופו, חזר לחלץ איש צוות, ורק אז פונה לבית החולים. אחיו אפי נשאר בשדה הקרב, ולמרות שהטנק שלו נפגע, עבר לטנק אחר והמשיך להילחם. ביום ה-12, כשצהל כבר לוחם בגדה המערבית של תעלת סואץ, נפגע פעם נוספת ונהרג. הדפיקה על דלת ביתה של משפחת ישראלי, הדפיקה מבשרת רעות, הפכה להיות לדאבון הלב חלק מהסיפור הישראלי, חלק מהדופק הישראלי. משפחות רבות מדי שמעו את הדפיקה, ואחרי הצעקה הגדולה, שבר וכאב שלא ניתנים להכלה. אתמול אמר הרמטכ"ל, משפחות יקרות, איבדתם את היקר לכם מכל, מסביב הכל ממשיך להתפתח ולהשתנות, ורק הצער שלכם מתבצר במקומו, מעמיק את שורשיו ומכביד. אנחנו מנסים להבין את עוצמת הכאב, מתעקשים לזכור ולהזכיר, ללמוד מהאירועים וללמד, ורואים בכך חלק, רואים בכם חלק ממגיני המדינה. והמשיך הרמטכ"ל ואמר אתמול, לעתים עשויה ביטחון, לפעמים אנחנו רואים את מדינת ישראל ואת הביטחון שלה כדבר שמובן מאליו, אבל מאחורי כל יום מוגן ובטוח עומד צבא שלם שאוסף מודיעין, שומר, מונע חדירה או ירי, פושט, תוקף, עוצר מפגעים, מסכל אמצעי לחימה ופיגועים. אפילו אלו ששקועים בהגנה ובפעילות מבצעית לא תמיד רואים את גודל המעשה שלהם עצמם. הוא ציטט את השיר של עמיחי, מרחוק כל דבר נראה נס, אבל מקרוב גם נס לא נראה כך. אפילו מי שעבר בים סוף ראה רק את הגב המזיע של ההולך לפניו. הבחנה מדהימה, זאת אומרת, יכול להיות אדם נמצא ברגע הכי מרומם בתולדות עם ישראל, הכי ניסי, קריאת ים סוף, אבל מה הוא רואה? כן, הים ראה וינוס וכולי, אבל לא, הוא רואה שמישהו לפניו הולך והוא מזיע בתוך הסיפור הזה של קריאת ים סוף. והרמטכ"ל לקחת את הדוגמה הזאת מיציאת מצרים אל היום. לפעמים גם החייל שצועד כרגע בגבול הצפון, או הטייס שחזר לפני מספר ימים מתקיפה וראה את המבערים של המטוס שלפניו, אבל לא מבין באיזה סיפור גדול הוא נמצא, הוא רואה רק את המטוס שלפניו. ובחזרה אל האם השנייה, אתם זוכרים, אנחנו עם שלוש אמהות, התחלנו ברחל אמנו, אחר כך הסיפור של נחמה ישראלי. למרות אחוז הקביעות הגדול של דדי, אחיו של אפי, מצבו התחיל להשתפר, הוא שכב מבודד בבית החולים, אבל גם היה מבודד מהאמת על אחיו. הוא התקשה לדבר, אבל כעבור מספר ימים, כשאביו יוסף נכנס לחדר, הוא הרים את ידו ואמר לו, אבא, הצלחתי לכתוב מכתב לאפי. יוסף, שהיה לאב שקול, היה המום. הוא שתק לרגע ואז אמר לדדי, אין לך למי לשלוח את המכתב, אפרים איננו. ודדי שמע את הבשורה והחל לשקוע, הוא הפסיק להילחם על חייו שלו, הלך ודאך עד שנפטר מהפציעה שלו בשדה הקרב. שתי אמהות, סיים אתמול הרמטכ"ל את נאומו המדובר ברחבת הכותל, מבכות את גורל בניהם, האחת ללא ארץ, אבל בניה שבו אל גבולם, והאחרת חיה בגבולות ארצה, אבל שילמה על כך במחיר שני בניה. אין גדול ונורא מהמחיר הזה, ואני, העני ממעס, לא מעז לומר, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה. אבל אני נתלה בדברי הנביא ואומר, יש שכר לפעולתך. יש שכר, והאם השלישית נהנית ממנו. אני לא יודע מה שמה, אבל היא מייצגת אמהות רבות שממלות את הארץ. הן הקימו משפחה וילדיהן מגשימים את עצמם וממשיכים לבנות את מדינת ישראל. הן אמהות חילוניות ודתיות מהכפר ומהעיר, יהודיות, דרוזיות, נוצריות ומוסלמיות. יש להם נכדים ונינים וכולם חיים בארצם שלהם מוגנים ובטוחים. נחמה ישראלי, לוחמת הפלמ"ח, אשתו של יוסף שהיה לוחם פלמ"ח, שאיבדה שני בניה, שנכדיה שרתו בצה"ל ושרבים מניניה שרתו ביחידות קרביות, היא סמל לערכים ואיתנות. ומהווה דוגמה ומופת לכולנו. אני מצדיע לה ולמשפחתה ומצביע למשפחות הרבות שהבשורה המרה נקשה על דלתן פעמיים. בשם כל חיילי צבא ההגנה לישראל, אני מצדיע לכל המשפחות השקולות, אמהות ואבות כאחד, אלמנות ואלמנים, אחים וילדים, כולכם ראויים להוקרה עמוקה, אני מצדיע, מחבק ומחזק אתכם ככל שאפשר. כולכן מהוות דוגמה לכוח העמידה והחוזק שלכן, ועוד עדות קבועה לעוצמות שקיימות בעם ישראל, בעיקר ברגעים שהוא מתמקד בחשוב ובעיקר. וזו גם העוצמה שהשתקפה מהדברים שאמרה נחמה ימים ספורים בלבד אחרי שגם דדי, זוכרים, הבן השני שלה נפטר. אם אין ערך למה לתת את החיים, אין לחיים עצמם ערך.
השלום בפתח, גם המלחמה, בוא תבוא אחריו, שוב הגיע סתיו, חלקים חילקנו, אין עוד לב שלם, אין כאב בעולם כמו כאב שלם, מבקע על בנים שאיבדו את דרכם. אל תמנעי קולך מבכי, עד אם עתך תצרוב כל לחי, זה יקולך בשעגה שתפרוץ את ליבם של בנייך. אל תמנעי קולך מבכי, עד דמעתך תצרוב כל לחי, זה יקולך בשעגה שתפרוץ את ליבם של בנייך. הגואל בפתח ורימו מסתיר, המביא בחיקו מלחמות אחים, מבקע על אחים שאיבדו את עצמם. אל תמנעי קולך מבכי, עד דמעתך תצרוב כל לחי, זה יקולך בשעגה שתפרוץ את ליבם של בנייך. אל תמנעי קולך מבכי, עד דמעתך תצרוב כל לחי, זה יקולך בשעגה שתפרוץ את ליבם של בנייך.
אבי בניון שר את השיר, כתב את המילים, השלום בפתח, גם המלחמה, בוא תבוא אחריו, שוב הגיע סתיו, חלקים חילקנו, אין עוד לב שלם, אין כאב בעולם כמו כאב של אם, מבקע על בנים שאיבדו את דרכם, ואבי בניון מבקש, אל תמנעי קולך מבכי, עד דמעתך תצרוב כל לחי, צאי קולך בשאגה שתפרוץ את ליבם של בנייך. אנחנו ככה לקראת סיום, והנה עוד טקסט קצר אחד של יעל שבח, על מנתו של הרב רזיאל שבח, שמגדלת את ששת ילדיהם אחרי שהוא נרצח בפיגוע בסמוך לביתו. בשעות שאחרי הרצח היא מספרת, של רזיאל, הילדים שאלו שאלות נורא פשוטות. אם אני אלך עוד חודשיים לחתונה של אחות של אבא, אם אני אתחפש עוד חודש בפורים, השאלות האלה היו כאילו קטנות ולא קשורות, אבל זה ממש נתן לי כוח באותם רגעים. הם כאילו שידרו לי, העולם ממשיך ואנחנו נשתלב בתוכו בחזרה. ועוד היא אומרת, בהתחלה אחרי הפיגוע, הילדים שלי ראו אותי מאוד חזקה, לא נשברת, לא נופלת. לקח לי זמן להבין שזה לא טוב שהם לא רואים אותי גם חלשה, שלא בכיתי לידם. אני אומרת לכל מי שמתמודד עם כל סוג של צרה, מותר לבקש עזרה, מותר להיות חלש, מותר להוריד את השכפץ והשריון ולהיות ילדה קטנה של אבא, והאבא האמיתי זה אבינו שבשמיים. הנה, יש עוד דקה, אז דברים שכותבת רחלי מושקוביץ. השנה, אל תבואו, הם אומרים, מתחת ללוחות האבן. השנה, אל תבואו להניח זר פרחים. הלו את חיינו נתנו עבורכם כדי שתחיו. כבר הורגלנו בדממה, הרי אנחנו כבר מתים. ראו, אתם איתנו גם בלי יום זיכרון. דמותינו בתוככם, גם בלי סימון בלוח. זיכרוננו יחיה פי כמה השנה, שתספרו את סיפורנו, את הצחוק ואת הרוח. השנה אל תבואו ללטוף לוחות השיש. השנה אל תבואו בדגלון, דם מקבים, ואנחנו ניסה את השקט על ההר, קדשו מה שעבורו נפלנו, ואתם היו חיים. את הדברים האלה היא כתבה בשנה שעברה, כשלא היה אפשר להגיע לבתי הקברות בגלל הקורונה, והנה השנה אנחנו נמצאים כבר במצב יותר טוב, התקדמנו ברוך השם, והתקופה הקשה הזאת מאחורינו, ונתפלל ביום הזה שנזכה הלאה להתקדם, ובעזרת השם לגאולה שלמה ולתחיית המתים והם הקדושים שבזכותם אנחנו חיים כאן כל השנה. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. אבי שלום היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, בוקר טוב.